בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אלן, זה ילד. בשבוע הקרוב אנחנו בחופשת פסח קצרה, אבל חשבנו שזו הזדמנות ממש מעולה להעלות כאן שוב כמה מהפרקים האחרונים שאתם, וגם אנחנו, מאוד אהבנו. אז הפעם, תעלומת העצם האנושית העתיקה מעמק הירדן. איך עצם אחת שנמצאה בישראל האחרונה, יכולה לגלות לנו סודות בני מיליוני שנים. בשנת 1959, איזי מירימסקי עלה על הטרקטור של קיבוץ אפיקים, בדרך להכין שטח לשתילת עגבניות בשדה חקלאי. הוא התחיל לחרוש בשדה, הפך את האדמה, כשפתאום הוא ראה משהו מוזר, משהו שנראה כמו כלים עתיקים ועצמות. איזי עצר את הטרקטור והעביר את מה שמצא לשני פרופסורים מוכרים מירושלים, שאולי יבינו מה בדיוק קורה שם, בשדה העגבניות שלו. הפרופסורים שטקליס והס ישר קלטו במה מדובר. עגבניות כבר לא יגדלו שם, כי מאז המקום, עובדיה, הפך לאתר הארכיאולוגי החשוב בישראל. אז הפעם אנחנו עם התגלית הנדירה שיצאה מאתר עובדיה ופורסמה בשבוע שעבר, העצם האנושית הישנה ביותר שהתגלתה בישראל, עצם בת 1.5 מיליון שנים. והאנשים שמצאו אותה יספרו לנו איך העצם הזו יכולה אולי לפתור את אחת השאלות החשובות בחקר התפתחות האדם. התגלית של איזי והטרקטור שלו סקרנה את החוקרים, אז הם עשו את מה שארכיאולוגים עושים כשהם מסתקרנים, התחילו לחפור. בתחילת שנות ה-70, אחר כך בשנות ה-80 וגם בשנות ה-90, היו כמה קבוצות שחפרו ואספו ממצאים בעובדיה, באחת מהן, זו שנערכה שם ב-1997, השתתפה גם דוקטורנטית צעירה מרים בלמייקר.
קודם כל הוא אתר הכי קדום בארץ. אין אתרים בכלל כמעט לפניו. אז אנחנו פתאום מוצאים אתר, ובגלל שבערך לפני 500,000 שנה, היו כאן פעילויות געשיות ורעידות אדמה, שהטו את כל השכבות כאילו על הצד, כאילו ספרים בספרייה, במקום ערימה של אחד על השני, הם עומדים ב-90 מעלות, ומה שזה עושה, זה שפתאום זה חושף שכבות שבדרך כלל היינו צריכים לחפור לעומק כדי לגלות אותם, פתאום הם נמצאים בצורה שקל לראות אותם, כי הם כולם על פני השטח, אתה מבין? הם עומדים כמו ספרים בארון.
מרים בלמייקר, היום היא כבר פרופסור מרים בלמייקר, מהמחלקה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת טולסה בארצות הברית, אז היא בכלל בקטע של חיות, וזה גם מה שהיא חיפשה שם, בעובדיה. חיות שהסתובבו בישראל לפני מאות אלפי שנים.
מבחינת בעלי החיים, מה שמעניין שבתקופה הזאת אנחנו רואים הרבה מאוד בעלי חיים שהם כבר נכחדו מן העולם, כמו חתול שן חרבות, וכלבים מאוד גדולים, ויגוארים, ואיילים גדולים שהם האבות של היאל האירי עם הקרניים הגדולות. ויש גם מינים שנמצאים היום אבל לא בישראל, כמו ג'ירפות. תחשוב על סביבה שיש בו גם ג'ירפות וגם יחמורים וגם איילים. כלומר, לא קיים כיום בעולם סביבה שמכילה בעלי חיים מאפריקה וגם מאירופה ומאסיה.
המקום הזה, מקום שבו הסתובבו יחד יגוארים, יחמורים וג'ירפות בישראל, זה הטריף אותה. וגם אחרי שמרים סיימה את הדוקטורט, היא לא הצליחה להתנתק מעובדיה. רגשית, אינטלקטואלית, אבל גם פיזית.
אני המשכתי לעבוד על עובדיה כל הזמן הזה, ברמה האישית. אני מגיעה לארץ פעם, פעמיים בשנה לבקר את המשפחה, ואני בדרך כלל מנצלת את הזמן גם לעשות מחקר ולהסתכל על דברים. אתה יודע, יש מעל 1,000,000 עצמות. יש בערך 5,000 עצמות של יונקים גדולים. בדוקטורט לא סיימתי את הכל.
צריך ממש לאהוב אנתרופולוגיה כדי להגיע לארץ לחופשה ובזמן הזה ללכת לחדרי אחסון להסתכל על עצמות ישנות. אבל זה בדיוק מה שמרים עשתה. בכל ביקור היא קפצה ופתחה עוד כמה קופסאות מאז, מהחפירות הארכיאולוגיות שחשפו עולם מופלא מלפני יותר ממיליון שנה. ובאחת החופשות האלה שלה לפני כמעט 3 שנים, מרים מצאה בקופסאות משהו שלא ראתה לפני כן.
אנחנו עוברים על הקופסאות ויש קופסה שכתוב עליה הומו סימן שאלה. בסדר? כאילו, כתוב בעת על הקופסה. ואני פותחת את הקופסה, ואני רואה, ואני אומרת, אכן נראה כמו אדם, אבל מוזר, ואני לא בטוחה, כי אנשים זה לא המומחיות שלי, כן? בהתחלה לא ידענו איך אפילו להתייחס לזה, מה לעשות עם זה. אז מיד קראתי לאלון שיבוא ויסתכל.
היא מתקשרת אליי ושולחת לי בוואטסאפ איזושהי תמונה של חוליה, ואני מסתכל עליה, אני אומר לה, זה חוליה של בן אדם.
והוא אומר, כן, זה אנושי.
אלון הוא דוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת בר אילן. אחד האנשים הבודדים בארץ שמתעסק באנתרופולוגיה פיזית של בני אדם.
אני בריצה מגיע עכשיו לירושלים לראות את הדבר הזה, כי באמת זה ברור שזה הממצא הכי עתיק. זה החוליה או העצם האנושית העתיקה ביותר שמצאנו אי פעם בישראל. אבל מישהו שם את זה בקופסה, כתב על זה human, סימן שאלה, ושם את זה, וזהו, ושכחו את זה שם. ואם מרים לא הייתה עושה את הסדר מחדש, זה היה נשאר שם.
תראה, אני עובדת על עובדיה כבר 25 שנה. אני מכירה את עובדיה כמו את כף היד שלי, ואני מכירה את כל הבעלי חיים, ואני זוכרת את העצמות בשמם הפרטי. ויש משהו, אני לא רוצה להגיד כאילו, אמהי, שאתה כזה שומר על האתר, ואתה מרגיש קרבה אליו, כן? וכשמוצאים משהו כזה, שמוצאים הומניד, זה מרגש ומפחיד באותה מידה. אתה מבין? אתה לא יודע מה זה הולך להיות. אולי זה הולך להיות כאב ראש נורא גדול, אולי זה התרגשות מעולה בוואו, מה עשינו, אתה יודע.
אז מה שהם עשו, הקופסה הזו בשנות ה-60 שישבה ביחסון עם המילה הומו, כלומר אדם וסימן שאלה לידה, העצם שמרים מצאה והעבירה לאלון, היא עצם האדם הקדומה ביותר שנמצאה בישראל. והיא לימדה אותם המון דברים מעניינים על הסיפור שלנו, בני האדם. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
60 שנה אחרי שנמצאה במקרה בעובדיה שבעמק הירדן, פרופסור מרים בלמקר חשפה, גם כן במקרה, עצם שנראתה לה דומה מאוד לעצם אנושית. היא העבירה את העצם הזו לדוקטור אלון ברש, שהוא מומחה לאנתרופולוגיה ואבולוציה של האדם, ואני מדגיש של האדם, כי אלון רצה בכלל להתעסק במשהו אחר.
בנעוריי רציתי להיות כמו רוס מחברים, לחקור מאובנים ולחקור דינוזאורים. זה מה שרציתי, ככה גדלתי. ולאכזבתי הרבה הגעתי לאוניברסיטה, עשיתי תואר ראשון בביולוגיה, והסתבר לי שאין דינוזאורים בישראל. אף פעם לא היו דינוזאורים בישראל. כשהיו דינוזאורים לא הייתה ישראל, היינו מתחת למים. ואז הלכתי לדבר הכי קרוב שמצאתי, וזה מאובנים של בני אדם.
אז אחרי שקיבל ממרים את הוואטסאפ, אלון נסע מיד לירושלים, למרים, לקופסה הקטנה והישנה, ובעיקר לעצם שבתוכה.
בסך הכל חוליה קטנה, אז אפילו לא כל החוליה, כי החלק הכי חשוב בחוליה למעשה חסר, וזה שזה נראה לי, אמרתי לי ישר, זה משהו שהלך על שתי רגליים. מה זה בדיוק אני לא יודע, וזה משהו שהלך על שתי רגליים. וזהו, ואז צריך לקחת ולחקור את זה באמת.
כשאלון אומר לקחת, הכוונה היא פיזית, לקחת את העצם.
לקחתי אותה איתי, חתמתי על 1,000 מסמכים בצדק, כן? חתמתי על 1,000 מסמכים שאני גם מחזיר את זה, ולקחתי את זה איתי לבר אילן, לפקולטה לרפואה בעצם שנמצאת בצפת. הסיבה שעשיתי את זה, כי יש לי שם כל מיני מכשירים, שאיתם משתמשתי כדי לחקור. לדוגמה, יש לי שם מכשיר שנקרא מיקרו-CT. CT זה, אנחנו כולנו מכירים, הוא סורק את גוף האדם. המיקרו-CT עושה את זה ברזולוציות הרבה הרבה יותר מדויקות ויותר קטנות, זה גם כמות גדולה של קרינה, אי אפשר להכניס בן אדם לכזה מכשיר, זה לא בריא. כדי לראות את המבנה הפנימי, כדי להתרשם מהמבנה החיצוני, אלה דברים שעשינו די מהר, כדי לראות באמת מה יש לנו שם.
בעזרת מכשירים מתקדמים, השוואות לעצמות אחרות, ספרים, מחקרים, כל מה שידוע על כל המינים שהסתובבו באזור שלנו במיליון ומשהו השנים האחרונות, אז אלון ניסה להבין בעזרת כל אלה אם באמת מדובר בעצם של בן אדם.
קודם כל, אתה כל זה מפקפק בעצמך. אני לא רוצה להגיד כמה פעמים, חזרנו ואמרנו אליו ואני שעבדנו על זה בעיקר, יש לנו פה חוליה של בת ים, זה לא יכול להיות, כי זה מצאנו דולפין, אני הייתי מלא מלא דברים שם, כל פעם חזרנו אחורה, ועוד פעם אחורה, ועוד פעם קדימה, ועוד פעם אחורה, כי באמת יש כמה תכונות לחוליה הזו שהן מאוד מאוד מיוחדות, ומאוד מאוד מעניינות, ובסוף היה איזשהו רגע של, זה לא רגע של גילוי, אלא איזשהו הבנה, איזושהי הבנה, שמה שיש לנו זה אמיתי, והוא מספר לנו סיפור.
והסיפור הוא סיפור בין 1.5 מיליון שנה, כי העצם זו שאלון משוכנע ששייכת לבן אדם, היא עצם בת 1.5 מיליון שנה.
הדבר הראשון שהוא סיפר לנו זה שזה חוליה של פרט מאוד צעיר, של ילד. החוליה הזאת היא מתאימה לילד קטן. אם הייתי רואה אותה רק, הייתי אומר שזה ילד בן 6, 7, 8, משהו כזה. זה מצד אחד. מצד שני, כמעט בגודל של חוליה של אדם מודרני בוגר. פשוט היא גדולה, היא פיזית היא חוליה גדולה. זאת אומרת, אם הייתי לוקח את החוליה הזאת ומנחש את הגובה של הבן אדם לפי החוליה, הוא בערך 1.70 מטר. אין ילד בן 6 שהוא 1.70 מטר, אין חיה כזאת. אז יש לי פה בעיה שאני צריך להסביר אותה, זה חלק מהמחקר וחלק מהמדע. איך אתה מסביר שאתה מוצא משהו שהוא נראה לך חסר הסבר, שהוא לא הגיוני?
זו למשל דוגמה מצוינת למה שעבר אלון מהרגע שהעצם של הילד הקטן הגיע אליו לידיים. היא סיפרה לו סיפור על ילד בן 6 בגובה של 1.70 מטר. אבל הסיפור הזה לא נגמר, כי הוא פתח עולם מלא בשאלות.
אני שואל את עצמי, רגע, איך בני אדם גדלים בעצם? ואז אני בודק בספרות מה חקרו לפניי, ואני בודק איך גדלות עצמות אנושיות, ואני מגלה שבני אדם הם יוצאי דופן באופן הגדילה שלהם. אנחנו מאוד מיוחדים. במה אנחנו מיוחדים? כשתינוק נולד, עד גיל 5, 6, 7, 8, משהו כזה, הוא גדל. ואי שם בערך בגיל 6 אנחנו מתחילים להאט את הגדילה שלנו, לא מפסיקים אבל מאיטים אותה, ואז בגיל ההתבגרות אנחנו נותנים עוד קפיצת גדילה. ומסיימים בגיל ההתבגרות וזהו, סיימנו את הגדילה שלנו בערך בגיל 16, 17, 18, 15, תלוי אם זה בנים או בנות ודברים כאלה. אבל בעלי חיים ממש לא גדלים ככה. אם תיקח כלב או חתול, כן? אז יש לך גור חתולים קטן, והוא הולך וגדל והולך וגדל והולך וגדל, בערך כמה חודשים אצל חתולים או שנה אצל כלבים, וזהו, סיים את הגדילה שלו. אין לו קפיצות גדילה, אין דבר כזה.
כל מי שיש לו כלב או חתול יודע שבסוף תקופת הילדות שלהם, בערך בגיל שנה, הם מפסיקים לגדול. ככה עובד התהליך גם אצל חיות אחרות. אבל אצלנו בני האדם, לא. אנחנו גדלים בילדות, ואחרי הפסקה גדלים שוב, בגיל ההתבגרות. וזה חריג, וזה מוזר.
אנחנו לא יודעים מתי סיגרנו לעצמנו דפוס גדילה אחר. ובטח ובטח שאנחנו לא מבינים למה. והבחורצ'י כזה, הילד שלנו מעובדיה, עדיין אין לו מאפייני גדילה אנושיים. הוא גדל לאט. זאת אומרת, זה לא נכון להגיד אולי שהוא גדל לאט, אבל הוא גדל בקצב אחיד, ואז הוא לא גדל באותה צורה שאדם מודרני גדל. למרות שבסופו של תהליך הוא מגיע לאותו גודל גוף.
הילד מעובדיה מסקרן כי הוא אולי מלמד אותנו על תקופה שבה בני אדם גדלו אחרת. הוא הרי ילד בן 6 בערך, הוא כבר, לפי העצם שלו, היה בגובה של 1.70 מטר, גובה של אדם מבוגר. אז אלון שואל את עצמו, אם הילד הזה בעצם סיים לגדול, כמו נניח חתול או כלב, כלומר, סיים את תקופת הילדות שלו וכבר הגיע לגובה הסופי, בלי עוד קפיצה בגיל ההתבגרות. זו אפשרות אחת, ויש עוד אפשרות, שהילד מעובדיה גדל כמונו, ובמקרה כזה, עם קפיצה נוספת בגיל ההתבגרות, אלון מעריך שיכול היה להגיע לגובה של 2.40 מטר, וזה חריג היום, ובטח חריג אז. אז יכול להיות שפה תמונה התשובה, למתי ואיך הגדילה שלנו של בני האדם השתנתה. אולי. ובכלל, יש הרבה תקוות בעצם הקטנה הזו, כי היא אולי תספק לנו עוד תשובות, אולי אפילו תשובה לאחת השאלות החשובות ביותר בחקר האדם. שאלה שמעסיקה מומחים כבר המון המון זמן.
אנחנו יודעים שבני האדם יצאו מאפריקה. עכשיו השאלה, האם הם יצאו פעם אחת, ולמשל, רק כדוגמה, כן? האדם הקדום שהגיע לאירופה, ונקרא לו כרגע הומו ארקטוס, כי זה מי שאנחנו מכירים שיצא מאפריקה, הפך להיות הנאנדרטלים, או השתנה, או ממנו יצאו הנאנדרטלים. ולעומת זאת, האדם באסיה הפך להיות משהו אחר. זאת אומרת, קבוצה מסוימת יצאה מאפריקה, וממנה התפתחו כל המינים שאנחנו מכירים מחוץ לאפריקה. זאת אופציה, אפשרות לגיטימית לגמרי. אופציה אחרת, שכל פעם היה עוד גל הגירה ועוד גל הגירה ועוד יציאה מאפריקה ועוד יציאה מאפריקה, וכל גל כזה אופיין בסוגים אחרים של בני אדם. השאלה הבסיסית זה אם יצאנו פעם אחת או אם יצאנו כמה פעמים.
במילים אחרות, השאלה היא אם אבות 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 אבותינו יצאו מאפריקה בנגלה אחת, כלומר, אם התפתח באפריקה סוג אחד של בן אדם, שאז עזב את היבשת והמשיך להתפתח, לעבור אבולוציה מסוג אחד לסוג הבא, כל סוג בתורו. או, וזו האפשרות השנייה, שהיו כמה גלי הגירה מאפריקה, שאדם מסוג אחד יצא מאפריקה, ואחרי כמה מאות אלפי שנים יצא משם עוד אדם, אולי מסוג אחר, ואולי איפשהו שני בני האדם האלה, משני הסוגים השונים, איכשהו התערבבו ויצרו סוגים חדשים.
עשינו מה שנקרא interbreeding, כן? בני אדם התערבבו עם סוגים אחרים של בני אדם. אולי זה מה שיצר מינים חדשים. למשל, אנחנו יודעים שלנו ולנאנדרטלים היה אב קדום משותף. יש ויכוח שלם מי היה אב הקדום הזה. איך הוא נראה? מאיפה הוא יצא? אולי היה אפריקאי, או שהוא היה אסיאתי, או שהוא היה אירופאי? אין לנו תשובות לדברים האלה.
זה בעצם הסיפור שלנו, של בני האדם, וזה אחד הפרקים הראשונים בסיפור הזה. ויכול להיות, אלון לפחות מקווה שזה המצב, שהילד מעובדיה עוזר לנו להבין אותו. הוא מחזיק בעצם הקטנה שלו את התשובה לשאלה אם בני האדם יצאו מאפריקה פעם אחת או בכמה גלים. איך בעצם קרתה האבולוציה? כדי להבין את הסיפור ולהבין את החשיבות של העצם, צריך קודם כל להסתכל צפונה, לגיאורגיה.
בעצם האתר היחידי שבוודאות יש לי עדות לנוכחות בני אדם, כי מצאתי מאובנים, זה בדמניסי בגיאורגיה. והאתר הזה הוא קדום יותר לעובדיה, הוא 1,800,000 שנה, עובדיה אמרנו בערך 1,500,000 שנה. ואז מה שקורה, הבני אדם, אותם טיפוסים של אדם קדום שאנחנו מוצאים בגיאורגיה, הם הרבה יותר קטנים. הם שקלו 30-40 קילו, היו 1.30-1.40 מטר, הם נראו אחרת, וזה אומר לי שזה לא אותו מין.
בגיאורגיה מצאו עצמות של בני אדם בני 1,800,000 שנים, כלומר הן ישנות יותר מהילד בעובדיה. ושני האנשים האלה עברו את אותו המסלול פחות או יותר רק בפער של 300,000 שנה. אבל שניהם שונים לגמרי, הם לא אותו סוג של בן אדם.
והם לא נראים אותו דבר, הם גם לא התנהגו אותו דבר ככל הנראה. וזה מאוד מסקרן, כי בעצם, אתה יודע, עוד פעם, הדמיון יכול להפליג פה, וזה מה שאנחנו עושים. הם נפגשו אי פעם אחד עם השני. עכשיו, יש ביניהם בערך בין 200,000 ל-300,000 שנה, שזה נשמע המון זמן, כן? 300,000 שנה זה המון, אבל במונחי זמן אבולוציונים וגיאולוגיים, זה אתמול בצהריים. זה כלום. אז אנחנו מדברים על בערך אותו פרק זמן, שבהם מתקיימים מחוץ לאפריקה שני מינים שהם שונים אחד מהשני. נראו אחרת, התנהגו מרחבית אחרת, ואני אומר, זה נורא מסקרן ונורא מעניין, האם הייתה ביניהם אינטראקציה, האם הם החליפו מידע ביניהם, כמובן שאנחנו לא יודעים. זה השאלות הגדולות, שיש לנו עוד הרבה מאוד לחקור, כדי להבין את המהות של הדבר הזה.
וכאן המסקנה, אולי גם הפתרון. החוקרים יודעים שיש קבוצה שעשתה את הדרך מאפריקה לגיאורגיה דרך ישראל לפני בערך 1,800,000 שנה. עכשיו החוקרים יודעים שיש קבוצה אחרת, הקבוצה של הילד מעובדיה, שעשתה את הדרך מאפריקה לישראל לפני בערך 1,500,000 שנה. ואלו לא אותם בני אדם, סוגים שונים. העצמות שנמצאו מסרטטות מסלול, מספרות סיפור. ובסיפור הזה, זו לפחות המסקנה של אלון בינתיים, מדובר בשתי קבוצות שונות שהגרו מאפריקה בשני זמנים שונים.
אני רואה בראשי איזשהו סנריו, כן, שבני אדם נדדו בעצם בעקבות בעלי החיים. הקרנפים שהם היו אוכלים אותם לצורך הדוגמה, כן, היו קרנפים שהיו פופוטמים או זברות, לא יודע מה, שהיו נודדות צפונה לאורך, ואנחנו מוצאים את זה באמת, גם בעובדיה וגם בהרבה מקומות בארץ, אנחנו מוצאים את העצמות האלה, והם היו פשוט הולכים אחרי האוכל שלהם. וככה בעצם לאורך השנים לאט לאט הם יצאו מאפריקה. אירועי יציאה מאפריקה, אני יכול לדבר היום בביטחה לפחות שניים כאלה. לפחות פעמיים יצאנו מאפריקה. עכשיו, אני אומר, זה במינימום, יכול להיות שהיו הרבה מאוד גלי הגירה כאלה, אבל אני יכול בוודאות להגיד, זה קרה לפחות פעמיים.
אז עכשיו, אחרי כל העבודה, כל הבדיקות וכל המסקנות, בשבוע שעבר אלון, מרים, ואיתם דוקטור עמרי ברזילאי ופרופסור אלה בין, פרסמו מחקר על העצם של הילד מעובדיה. בעקבות התגלית הזו, הם מאוד מקווים שעכשיו יאפשרו להם לחזור לשם, לאתר, בעובדיה, רק שהפעם הם יהיו עם כלי חפירה.
אנחנו מאוד רוצים לחדש את החפירה בעקבות החוליה הזאת ובעקבות עוד ממצאים. זה עולה הרבה מאוד כסף לחדש חפירה, וצריך הרבה מאוד אישורים. עובדים על זה, אני מקווה שזה יצליח.
אתר מאוד מאוד עשיר. לא חפרנו אולי 1% מהאתר. הארמנידים מחכים.
זה היה אחד ביום, של N12. אם אתם בקטע של חפירות, בואו לקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי, אנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן, תודה גם לרון שמואלי, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחה יוף, אנחנו נהיה כאן גם אחר.